היי חברים וחברות, מה הדיבור בפרדס חנה קרקור? אנחנו ממשיכים במהדורת החירום, והפעם אנחנו נפגשנו עם לי שימי רגב, שהיא תיתן לנו כלים לשלום בית בזמן מלחמה. בתקופת המלחמה כולנו נמצאים במצב רגיש בבית, כל מיני רגשות עולים ולא בהכרח ביחד או בקנה אחד עם עם הבת זוג, עם הילדה, עם הילד, עם המשפחה, ויכולה להיות אווירת לחץ בבית. ואני חושב שזה כלים מאוד מאוד פרקטיים שאפשר להשתמש בהם ביום יום, כדי לעזור קצת לקבל פרופורציות ולהיות באיזשהו מקום של well-being בתוך הטירוף הזה שאנחנו נמצאים בו. אז ענה נעימה לכולם. אז אנחנו עכשיו עם לי שימי רגב, שהיא מובילה תהליכי ריפוי וצמיחת יחסים במשפחה.
מלווה.
מלווה.
מלווה. גם מובילה.
מלווה ומובילה. מה ההבדל מבחינתך?
מלווה זה נמצאת עם האדם ממש ממש איפשהו, ומובילה זה מביאה איכויות של ריפוי. אז זה גם וגם. מגנים. אולי אני אשקול לשנות למובילה. מובילה. תהליכי ריפוי וצמיחת יחסים במשפחה.
וואי, מה זה אומר? זה הרבה דברים.
המון דברים. זה גם אומר שאני פוגשת אנשים והורים באיזשהו קושי ומשבר שקורה אצל הילדים.
תמיד זה סביב משבר?
תמיד זה סביב משבר. אני חושבת שרוב האנשים מגיעים בסופו של דבר לליווי ולטיפול ולקבוצות ולהרצאות. מחפשים איזשהו פתרון לאיזשהו כאב שכרגע קיים, או איזה קושי שקיים כרגע אצל אחד הילדים. בדרך כלל הקשיים שיש אצל הילדים שלנו, אנחנו נושאים אותם עמוק בתוך הלב שלנו.
כן.
ולפעמים לוקחים אשמה, או בושה, או צער, או החמצה. זה ישר כזה משתקף. אז אין בעצם דבר כזה של רק קושי של ילד, כי קושי של ילד ישר הופך להיות קושי בעצם גם שלנו, אנחנו נושאים אותו בתוכנו, וגם הפוך, שאנחנו חווים איזה קושי בהורות שלנו, או תחושה שמשהו בתוכנו לא בסדר, או שאנחנו לא יודעים מה לעשות, או שאנחנו מחפשים תשובות ומחפשים פתרונות, הילדים שלנו גם מרגישים את זה.
כן, האמת שזה כאילו הגיוני, כאילו אנחנו לא היינו הורים לפני, לא שאנחנו זוכרים לפחות.
לא היינו הורים לפני, בכלל לא, ואף אחד גם לא לימד אותנו איך להיות הורים. בעצם הדרך היחידה שבה למדנו על הורים וילדים, זה הבית שלנו, שלפעמים היה רגעים טובים, ולפעמים היו רגעים פחות.
כן.
ראינו את ההורים שלנו, וראינו איך אנחנו ילדים, והבנו איך כדאי לנו או לא כדאי לנו להתנהג לידם, ומשם התפתחנו להיות הורים בעצמנו, מתוך סל הביוגרפיה שלנו ומה שעברנו.
כן, אני זוכר את עצמי בתור ילד אומר, אני לא אהיה כמו ההורים שלי, כל הזמן לעצמי.
אין הורים שאני פוגשת שלא אומרים את המשפט הזה, אני לא רוצה להיות אבא שלי, אני לא רוצה להיות אמא שלי, אני חושבת שמאוד טבעי ואנושי לבוא מתוך מקום כזה שאני לא רוצה להיות, ואני מחפש את הדרך שלי.
כן, לשנות קצת.
לשנות, להביא משהו חדש, להתפתח, לגדול, ואולי גם חלק מהדברים להשאיר. אולי חלק מהדברים אפשר להסתכל עליהם באיזושהי התבוננות אחרת, חומלת יותר, בעיניים טובות יותר על ההורים שלנו לרגע, כן? או להתחיל לסלוח להם, או לפטר אותם מהתפקיד הזה של להיות ההורים שלנו, ולהיות הספק של האהבה שלנו, ושל הנראות שלנו, ושל המקום שלנו.
תכף גם הם היו הורים פעם ראשונה.
גם הם היו הורים פעם ראשונה, וגם הם היו ילדים פעם.
נכון. שראו את ההורים שלהם.
שראו את ההורים שלהם.
כן.
והרגישו את ההורים שלהם. כן?
טוב, רגע, אני מרגיש שצללנו עמוק. אז,
נכון, ממש.
אז בואי נספר רגע, אנחנו במצב לא שגרתי במדינה.
אומרים מצב חירום, נכון?
מצב חירום, כן. שגרת חירום כבר אומרים.
שגרת
כאילו...
חירום.
ובעצם את מפה, ממשמרות, נכון?
נכון.
כמה זמן את גרה פה?
אני גרה פה כבר... 13 שנים.
וואו.
כן, המון המון שנים. אני גר במשמרות, ואם אפשר להגיד מילה על פרדס חנה, באיזשהו אופן יש איזושהי תחושה של לפעמים בועה, או של מוגנות, או תפו-תפו. לא הייתה פה הזקה.
כן.
תחושה כזאת מאוד מיוחדת, ומצד שני, זה בתוכנו, זה בקרבנו. גם אני הייתי בלוויות, וגם אני הייתי בשבעות, וגם... פוגשת אנשים שאיבדו את היקר להם מכל, ובכלל אני חושבת שהמלחמה הזאת עוררה בכל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה טראומות, וכל כך הרבה זיכרונות מהעבר, אם זה אנשים שבאמת חוו מלחמות, ואם זה אנשים שבאמת היו תחת התקפה של טילים, ואם זה אנשים שנפגעו.
כן.
ברמה כזו או אחרת, באמת היא עוררה אצלנו את המקומות הכי אפלים, הכי עמוקים, הכי חרדתיים. אני נועלת ממש. את הבית.
וזה כאילו מה שלא היית עושה לפני.
לא.
את אומרת, זה כאילו זה לא רגיל לנעול את הבית, אבל ברוב הערים בארץ נגיד זה רגיל.
נכון.
אבל, כן, אני ממש...
קיבוץ משמרות לא רגיל לנעול את הבית,
כן.
בפחות בחוויה שלי, וכן, פתאום נועלת בית, ופתאום חרדה יותר לילדים, ודואגת לילדים שלי כן. יותר מבעבר, כן? זה הזיז בי משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד פנימי.
כן, זהו, אני מרגיש שלאו דווקא, כאילו אצלי לפחות, לאו דווקא זה החזיר אותי לאיזה טראומות עבר, אבל ללא ספק עשה לי רגרסיה באיזשהו תהליך שעשיתי עם עצמי, על חרדות שיש לי, על, לא יודע, סתם אני מדבר לאחרונה על אכילה רגשית, כאילו, שחזרה בפול און כזה אצלי, ו... משהו במלחמה כאילו גם גורם לך לחשוב שקצת יותר מותר לעשות דברים וגם קצת יותר כאילו אתה הופך את עצמך לא יודע אם הופך את עצמך כי באמת היינו קורבנות אבל אני מרגיש שאני סוג של קורבן ועכשיו מותר לי הכל כזה.
כן, אני חושבת שבאמת סוף העולם הגיע
כן.
בשבעה באוקטובר סוף העולם הגיע, העולם שהכרנו, העולם שידענו
לגמרי.
אני חושבת שחלקים ממני או בתוכי עדיין מסרבים להאמין שהדבר הזה והמציאות הזאת באמת 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 קרתה ושיש כל כך הרבה רוע בעולם. אני חושבת שגם סוף העולם הגיע וגם הקרקע נשמטה. כל מה שידענו או שחשבנו שידענו כמו לחיות באיזושהי מציאות שהיא ידועה מראש. אני גם חושבת שהמלחמה הזאת משקפת הרבה תהליכים רגשיים, נפשיים, פנימיים שבכל מקרה אנחנו עוברים כמו להיות הורים בתקופת אי ודאות.
כן.
אז אם נתבונן בזה רגע עמוק 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 בהורות שלנו, אנחנו הרבה בתוך אי ודאות, אנחנו לא יודעים מה עובר על הילדים שלנו, אנחנו לא יודעים מה הם מספרים לנו, מה הם מסתירים מאיתנו, מה באמת באמת עובר על הנפש שלהם, מה באמת באמת הם צריכים, מה באמת באמת אנחנו יכולים לתת, מה באמת באמת נכון.
כן.
אני חושבת שבכל מקרה זה לחיות בתוך מציאות שהיא לא ידועה, ולחיות בתוך האי ודאות הזאת ולהצליח להיות הורים זה...
איך מדברים
דבר.
בכלל, כאילו, אני, למזלי, באמת, הרב, אני מקווה מאוד שהבת שלי לא תזכור הרבה מזה, היא בת חצי שנה, אבל איך בכלל מדברים על ילד, עם ילד על מה שקרה בשביעי באוקטובר?
מאוד מאוד מורכב, כששואלים אותי את השאלה הזאת, אין לי תשובה בהירה, שוב, אני לא מספקת את התשובות הנורא נורא בהירות, אני אומרת, אפשר לדבר ואפשר לספר כל מה שהלב שלכם יכול אחר כך לשאת, כי אני מאמינה שגם תינוקת בת חצי שנה מרגישה,
כן.
ויודעת, שקורה משהו, כי ילדים יש להם סנסורים ממש משוגעים.
נכון.
הם מרגישים הכל, הם יודעים הכל, הם יודעים באופן שבו אנחנו מדברים, ובצורה שבה אנחנו נכנסים ממש אל פתח הבית, הם יודעים באיזה אנרגטיקה באנו, ובאיזה תדר באנו, ומה אנחנו מרגישים, ומה אנחנו חושבים עליהם,
לגמרי.
עלינו, על העולם. אני יודעת שיש הורים שממש בחרו לא לספר כלום לילדים שהם צעירים או גדולים, לא משנה, כל אחד עם האג'נדה החינוכית שלו. ואני אומרת שבכל מקרה הילדים שלנו מרגישים. מרגישים ויודעים וחשים ממש בסנסורים שלהם מה שקורה. אז כן. אני אומרת מה לספר ומה לא לספר, קודם כל בטח לספר, להסתיר את הפיל בחוויה שלי, זה, בשביל ילד זה ממש קשה מנסו, כמו לא לספר. מה לספר זה שאלה מאוד מאוד גדולה שתלויה בילד, בסנסיטיביות שלו, ברגישות שלו, וגם אני חושבת שזה בסופו של דבר תלוי עם מה אני כאימא אוכל לשאת, אחרי שאני מספרת את הזוועה הזאת, איך אני יכולה לשאת או לאסוף, ביחד עם הילדים שלי את השברים, את רסיסי הנשמה, ולהשיב ביטחון הביתה, הבית הרגשי שלנו.
תסביר לי קצת יותר מה זה אומר לשאת, כאילו אני לא ממש מצליח להבין.
לשאת זה אומר מה אני יכולה לספר או להגיד, והתגובה תהיה התגובה שתהיה, זה משהו שאני אוכל לחלוק, משהו שאני אוכל לשאת, זה משהו שאני אוכל לדבר עליו, ולא להימנע ממנו, ולא להתחבא בחדר, ולא להגיד לא קרה כלום, ולמחות את הדמעות, ורק אחרי שהם הולכים בלילה לישון, אז להעיז לבכות, להיות אנושיים, שזה גם דרך אגב קהילת הפייסבוק שאני מובילה ומנהלת, להיות אימא אנושית. אני חושבת שחלק מהאנושיות שלנו זה להתפרק, ולהינמס לתוך האי-ודאות הזאת, וחלק מהאנושיות שלנו זה לבכות, וחלק מהאנושיות שלנו זה לבטא חרדה ופחד, כן, גם אני כאימא יותר מפחדת ממה שהייתי לפני השבעה באוקטובר. ממש עובדת בשיקום הלב שלי כדי להחזיר את תחושת הביטחון והאמונה.
וואו, זה
אבל
קשה.
אבל זה לא פשוט.
כן.
ממש, זה לא פשוט, אבל זה אפשרי.
כן.
זה אפשרי באיזשהו מידה. מישהו פעם אמר לי, עכשיו, ממש לאחרונה אמר לי, אנחנו נחזור להיות מה שהיינו? ואני אמרתי, לא נראה לי.
בכלל?
לא נראה לי, לא נראה לי שנחזור להיות מה שהיינו, כי עברנו טראומה שנרשמת בגוף, שנצרבת לנו בגוף, נצרבת לנו בתודעה. לא נשכח אף פעם איפה היינו בשבעה באוקטובר, בשעה שש בבוקר, תשע בבוקר. לא נשכח את העדויות, את הסיפורים, את הימים הראשונים שעבורי, למשל, הימים הראשונים היו בין חרדה לכיפאון, לחוסר אונים, לצער, לכאב עצום.
ממש.
נראה לי שבחיים לא נשכח את זה, זה פשוט נחקק כן. לנו בכל התאים, בכל
הגוף. זה צלקת, זה צלקת לכל דבר, כאילו.
צלקת, ממש. כן. וגם
זה... ואלה שראו את הסרטונים בכלל, זה כאילו, אני מצלק הרבה יותר.
קשה מאוד, 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 לא אפשרי לנפש שלנו, לדעתי, לשאת את רוב הדברים שהיו שם.
כן.
אני רוצה להגיד רגע משהו על צלקת, אני חושבת שהרבה פעמים, האופן שבו פצע ייסגר, בתוך הלב של הילדים שלנו, בין אם זה המלחמה הזאת, ובין אם זה חבר הציק לי בבית ספר, מורה דיברה אליי לא יפה, או כל דבר שקורה לילדים שלנו, האפשרות של הפצע הזה קצת לקבל איחוי, ולהפוך באמת להיות צלקת, ולא להיות פצע מדמם, ובאיזה אופן אנחנו מונחים שם, ובאיזה אופן אנחנו מספרים לילד מה שאנחנו חושבים, מרגישים, רואים, או איך אנחנו יכולים להיות רק בנוכחות קשובה, ואוהבת ואכפתית.
כן.
כמה משמעות אדירה יש לדבר הזה שאנחנו משדרים לילדים שלנו, מרגישים כלפי הילדים שלנו, מרגישים כלפי הפצע שלהם, איזה משמעות יש לזה לעזור באיחוי ובריפוי של הפצע הזה. הרי בסופו של דבר אנחנו הורים, מה שאנחנו אומרים לילדים שלנו, או מרגישים כלפי הילדים שלנו, זה הקול הפנימי שלהם שבסופו של דבר הם ילכו איתו עד סוף
כן,
חייהם.
נכון.
זה הקול הפנימי, אנחנו בונים בתוך הלב של הילדים שלנו את הקול הפנימי.
כן.
בטח ובטח בשעת מלחמה. אז אפרופו מה לא לספר או מה לספר.
לגמרי, וגם אני חושב שאני מרגיש שזה קצת על חברים שלי, שחלק מהם בחרו לספר שיש מלחמה, אבל לא לספר על הטבח בשביעי באוקטובר, או כל מיני וריאציות. אבל אני מרגיש שיש אווירה מסוימת. כלומר, באמת, כמו שאת אומרת, ילדים מרגישים משהו, ויש איזושהי אווירה סתם, אווירה של לחץ נגיד, אז גם התינוקת שלי מרגישה את זה, כאילו לגמרי, מרגישים את האווירה בבית בכל מקרה.
אני זוכרת שהתינוקת שלי הייתה ממש בתשעה חודשים, והחזקתי אותה ככה על המותן, על הידיים, והיה מישהו ברחוב שלא בא לי בטוב, משהו בהתכווץ, לא הייתי צריכה להגיד מילה, והיא התחילה לבכות. כאילו הסנסורים שלהם זה... ממש ממש חדים, למצב האנרגטי והרגשי שלנו.
מטורף.
ממש.
וואו.
אבל אותו דבר הפוך. זאת אומרת, גם כן. אנחנו יכולים להרגיש, מתי הילד או הילדה שלנו, לא משנה בני כמה, מתי משהו... מורכב עובר עליהם, אנחנו יכולים להרגיש את זה, יש נשים שמספרות, אמהות, אבות, אני בטוחה גם שהילד שלהם בדרום אמריקה, והן מרגישות כרגע שמשהו לא בטוב קרה, מרגישות את זה עד הקצה השני של העולם.
וואו, זה מטורף.
ממש.
איזה אינסטינקטים, אה? ממש. אמהות זה דבר מדהים.
גם אבהות זה דבר מדהים.
גם אבהות, אבל אני מרגיש ששמי, אמהות זה בסוף מחובר בהורמונים, כאילו זה מחובר ממש בפיזיות של זה.
אני חושבת שגם אנחנו יותר מרשות לעצמנו להרגיש. ויותר, אני חושבת שלא כולם, שוב, יש מלא, 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 גם גברים וגם נשים, ואני חושבת שמשהו במבנה כזה, הפיזיולוגי והמולד שלנו, מאפשר לנו להיות באיזשהו סנסיטיביטי, ופחות כמו ליצור חומות הגנה ששומרות עלינו דווקא מהילדים שלנו, אלא כן. משהו שהוא יותר קרוב.
מקרב.
אבל שוב, יש גם וגם וגם מכל,
נכון.
מכל מין.
נכון.
גם וגם.
תגידי רגע, אם אני שואל רגע על העסק שלך, אז יש לך לפני ואחרי השביעי באוקטובר בעסק?
יש לי את הלפני ואחרי. אני יכולה להגיד שמיד, מיד, מיד, ביום השלישי של, שפרצה המלחמה, המטופלת שלי ביקשה להיפגש איתי, שזה מאוד מאוד הפתיע אותי. אני עוד הייתי ספונה בביתי. הצעתי לה להיפגש בזום, נפגשנו בזום, ו... פתאום גם קלטתי, אני לא רק אמא, ואני לא רק אשת איש, והרבה שנים אני יודעת את זה, כי אני עושה את זה המון המון שנים, ופתאום הרגשתי שמשהו ביותר נאסף, ויותר מתגייס להיות בסרוויס, בנתינה ובשירות ובאהבה לנשים שזקוקות כרגע, ולגברים, להורים שזקוקים כרגע, ושיש לי מה לתת. הרגשתי את כוחות הנפש שלי, שבאמת באמת יש לי מה לתת. וכבר בשבוע הראשון למלחמה, הפקתי ויצרתי, יחד עם שותפות.
אז לא כזה כיפון.
לא כזה כיפון, יומיים שלושה של כיפון, ואז דוינג משוגע.
וואו.
כן, רק לא להיות באזור, אני חושבת, המתפרק הזה, היה לי מאוד מאוד קשה, רק דווקא בשבועיים שלושה האחרונים, אני מרשה לעצמי להביא את האנרגיה של הפירוק רגע, לתוך הבית הפנימי שלי, אבל כבר מתחילת המלחמה יצרתי מעגלי תמיכה ותפילה ואהבה לנשים, פה בפרדס חנה, והיה כל כך מרפא וכל כך נהדר, אבל כן, אני יכולה להגיד שיש אנשים שמגיעים לקליניקה, הורים שמגיעים לקליניקה או למעגלים, ויש בעיקר בעיקר בקליניקה הורים שלא אומרים מילה על המלחמה. ישר דוח, אנחנו צוללים כאילו לתוך הקושי בבית, ולתוך מה שכואב, ולתוך מה שמורכב, ולתוך מה ש... רוצים כזה לבנות, ויש הורים שכמעט בכלל לא מדברים על מה קורה בבית, אלא בעיקר, בעיקר מדברים על המלחמה ועל המצב, ועל איך הם מונחים בתוך הדבר הזה, על החרדות, על הפחדים, על הדאגות, לאו דווקא בהכרח בהקשר של הילדים, אלא משהו יותר אולי מדיני, ארצי, משהו כזה. זה ממש אפשר לראות את הדבר הזה.
אז זאת אומרת, את מרגישה שכן הורים שמגיעים אלייך, יש להם את הלפני ואחרי.
לכולם יש את הלפני ואחרי. אני חושבת שמאוד מורגש חזק את הלפני ואחרי אצל הורים. אני חושבת רגע בכנות שאני לא מכירה עדיין קשיים חדשים אצל הורים פה בפרדס חנה, בסדר? לא, לא הורים של מפונים ולא הורים של ניצולים ולא... דודת על הורים בפרדס חנה. אני לא חושבת שהקשיים נולדו בעקבות המלחמה. אבל אני חושבת שקשיים הסלימו בעקבות המלחמה. קודם כל אנחנו היינו על הקצה. אנחנו ההורים, בחוויה הפנימית שלי, היינו על קצה, היינו בחרדה ובדאגה ובהיסטריה ובלחץ, ומנסים לעשות דוינג, לבשל ולקצוץ ולשנע ולתגן ולאפות, ורגע ללכת להמלכיות למיניהם ולתפור כל מיני דברים, ולגייס ציוד ושינויים של ציוד ציוד, היינו מאוד מאוד בדוינג, היה הרגשה בחוויה שלי של היסטריה, הילדים הרגישו וראו את ההיסטריה הזאת, אני חושבת שזה כן חלחל אליהם מן הסתם, באופן הכי טבעי ואנושי שיש, זה חלחל והגיע אליהם.
לא, הייתה היסטריה, כאילו.
הייתה היסטריה, היה ממש מצב חירום שעוד רגע אפילו פרדס חנה עם כיפת הצ'יה המוגנת שלה, יכול להיות שגם יקרה גם פה משהו, זאת אומרת, חטא היוהרה, פתאום רגע שלנו לא יקרה, פתאום רגע גם לי היו איזה חלקים בתוכי שאמרתי, וואלה, יכול לקרות גם משהו פה. אני חושבת שאף קושי לא, שאני פגשתי עכשיו פה במצב הזה בפרדס חנה, לא, אין קשיים חדשים, אבל הקשיים שהיו הם התעצמו. כי אנחנו עם מיכל ריק לגמרי, כי אנחנו בייאוש, אנחנו בחרדה, אנחנו בהאשמה, בהלקאה, בתחושות של פספוס, בתחושות של מה היינו יכולים לעשות אחרת, ממש. איך יכולנו להציל את המצב, איך לא עשינו שום דבר כדי להציל את המצב.
הרבה אשמה.
המון אשמה, אולי הכתובת בכלל הייתה על הקיר. ואני חושבת שהציפייה מהגנים ומבתי הספר אף עלתה שהם יעזרו לנו להחזיק את הדבר הזה, בעוד לפעמים היו רגעים שאולי שכחנו שגם המורים והמורות והגננים והגננות
הם גם הורים וגם...
הם גם הורים, כן. ויש להם ילדים מגויסים, ויש להם גברים או נשים שמגויסים, וגם הם אולי איבדו את היקר להם מכל, ואולי וואו. גם הם היו בחרדות, ואולי גם להם יש משפחה בדרום או בצפון של כרגע מפונים. אז אני הרגשתי בעיקר כאוס בשלושה שבועות בחודש הראשונים, ממש מה שהרגשתי כאוס. אני יכולה לומר שכן בשבועיים, שלושה האחרונים, משהו בחוויה הפנימית שלי מתחיל להיבנות. אחד הדברים שאני ממש מה שואלת את עצמי, איך בונים בית על אדמות חורבן? אני שואלת את השאלה הזאת גם ברמה הרגשית, כבר הרבה מאוד שנים.
באיזה מובן, כאילו מה...
קודם כל, כי היה פה חורבן מאוד מאוד גדול, ואנשים רוצים, אני מניחה, חלקם רוצים, חלקם נאלצים, חלקם בכלל לא, אבל לבנות את הבית שלהם מחדש. אבל אני חושבת שהבית הרגשי שלנו, כל פעם שיש איזשהו משבר, משבר קטן, גדול, משבר בתוך הזוגיות שלנו, בתוך ההורות שלנו, יש חוויה פנימית של הבית התפרק. חוויה פנימית של... אני לא אהוב, אני לא אהובה, אין לי מקום, לא רואים אותי, לא סופרים אותי, לא מעריכים אותי, לא מראים לי מספיק אהבה, לא נותנים לי את הצרכים שלי, לא מספיק מספקים לי את הצרכים שלי, ואולי גם אני לא מספקת לעצמי את הצרכים שלי, שזה דרך אגב הדבר אולי הראשון שאנחנו צריכים לעשות, לספק לעצמנו, להיות את המשק האוטרקי הזה, ולספק לעצמנו את הצרכים שלנו, אבל כשיש איזושהי חוויה, או שיש איזשהו קושי או משבר בבית, חוויה פנימית של בית מתפרק, של חוסר אונים של אני לא יודעת מה לעשות, ואז על הדבר הזה אני צריכה לבנות את הבית החדש שלי, את הבית הרגשי החדש שלי, וזה לא משנה אם זה קושי רגעי, או קושי שמתמשך זמן מה אצל הילדים שלנו או אצלנו, פתאום אני צריכה לבנות איזושהי אמונה, איזושהי תפיסה, איזושהי חוויה אחרת בשביל עצמי, כדי שאני אוכל להמשיך ולשאת את המסע הזה. אין לי ברירה.
כן.
אני גם חושבת שהרבה, הרבה, הרבה ילדים וילדות פנימיים שלנו התעוררו בזמן המלחמה. זאת אומרת, הם ערות, והן ערות והם ערים ברור. כל פעם שהילדים שלי רבים איתי, או שאני רבה איתם, או שיש איזושהי התנגשות, או מביאים איזשהו מילים קשות או לא יפות כלפי, ישר הילדה הפנימית שלי מתעוררת, שולפת את ה...
מה, מה זה אומר ילדה פנימית? אני, תסבירי לי רגע, כי הרבה מדברים על זה, ומה, מה, מה זה אומר בתכלס?
ילדה פנימית זה ילדה שסיגלה לעצמה אמונות ותפיסות על העולם, וילדה פנימית זה ילדה שמבקשת עדיין אהבה ונראות ומקום ויחס ואהבה, או מרגישה שאין לה מקום, או מרגישה שהיא לא ראויה.
הילדה הפנימית שלך, או הילד הפנימי שלי, זה אני בעבר? זאת אומרת, זה אני בתור ילד?
זה אני בתור ילד שקופץ להגנתי בכל מיני מצבים שבהם אני לא יודע איך המבוגר שלי יכול להתמודד. זה בעצם איזשהו ילד או ילדה קטנה, שאולי באיזשהו מקום בחוויה הפנימית ננטשו כשהם היו צעירים, הרגישו שם לא אהובים, הרגישו ששם אין להם מקום אם אני, לא יודעת, עושה איזשהו מעשה פרובוקטיבי או יהיר או מתנשא, נניח ההורים שלי לא אהבו אותי שם, אז אני למדתי שבשבילי ממש ממש מסוכן להיות יהירה.
יהירה,
ממש ממש מסוכן. ואז שהילדה שלי באה ומביאה איזשהו ביטוי קשה, שקשה לי לשאת, אני רואה שהמקום הזה שמתעורר בי הוא של ילדה שרוצה להגן על עצמה, שרוצה לשמור על עצמה, שלא מרשה שיפגעו בה, מתוך איזשהו דיבור פנימי בעצם שהיה בעבר שלי. זאת אומרת, כן. ההורים שלי סיפרו לי איזשהו משהו על עצמי ומי אני חייבת להיות בעולם ובאיזה אופן אני חייבת להתארגן בעולם, ופתאום הילדה שלי מביאה לי דברים שהם אחרים לחלוטין, ואני נאלצת להתארגן מחדש על תפיסות עולם עמוקות שלי כלפי עצמי.
כלומר, לשנות תגובות אוטומטיות כאלה, הרגלים שסיגל לעצמך, מנגנונים של הגנה?
זה בעצם קודם כל להכיר. להכיר את כל הילדות הפנימיות שבאות לבקר, את זאת שלא מעריכים אותה.
יש לכל אחד כמה ילדים?
בטח, יש לנו הרבה ילדים, יש לנו הרבה מופעים, הרבה מופעים. הילד שרוצה להיות צודק, והילדה שלא ראו אותה, והילדה שהיו נאלצו לשים אותה, או היא נאלצה לשים את עצמה באיזשהו אופן, תמיד דרך אגב זה הורים נאלצים לשים, זאת שתהיה המבוסתת והאחראית והמבוגרת, והילד שכשהוא היה צועק אסור היה לו, אז השתיקו אותו, יש כל כך הרבה ילדים וילדות פנימיים, וכשאנחנו באיזשהו עימות או באיזשהו קונפליקט, או עם איזשהו דו שיח קשה עם הילדים שלנו, הילדים והילדות הפנימיים שלנו מתעוררים, אחרת זה לא היה עניין.
כן, ואז אנחנו גם הופכים להיות בעצם ילדים בעצמנו.
בדיוק.
בסיטואציה, בדיוק. וזה בעצם ילד מתווכח עם ילד.
לגמרי. דרך אגב, גם בזוגיות קורה אותו הדבר, כשאני מרגישה שאני לא כרגע מקבלת את הסובה, או את הצרכים שלי מבין הזוג שלי, או בת הזוג שלי, בעצם זה ילדה קטנה שמתעוררת ואומרת, הוא לא נותן לי, והוא לא רואה אותי, והוא לא אוהב אותי, והוא לא קשוב אליי מספיק, או הוא לוקח אותי כמובן מאליו, הוא לא מעריך אותי מספיק, כל מיני דיבור שזה דיבור, איך אנחנו יודעים שזה דיבור של ילד? דיבור של ילד זה דיבור שצריך. שנזקק, שרוצה, שחייב את זה, את האהבה הזאת, ממש ממש עכשיו חייב את האהבה הזאת, אם לא, חוויה של מוות. וכשאני המבוגרת, זאת שיכולה לשאת את הדברים, אני באנרגיה של החוצה, של איך אני יכולה להיות כרגע בסרוויס ונתינה. גם כלפי חברים, חברות שלי, קולגות, בני, בנות זוג, גם כלפי הילדים שלי. אני רואה שקשה לילד שלי מאוד מאוד מאוד, אני יכולה להסתגר בתוך, ככה לא מדברים לאמא, אסור לדבר ככה, זה לא החוקים שלנו, זה לא הגבולות שלנו וכולי, אני יכולה להיכנס לזה, וזה היה איזה ילדה הפנימית המצטדקת, המצטדקת שרוצה ככה לשלוף את ה... מותר להגיד את המילה חרבות? את זאת שרוצה לשלוף חץ וקשת, ובעצם המבוגרת יכולה להגיד, רגע, אוקיי, אני רואה את הילדה הפנימית שלי, אני רואה את המצטדקת, זאת שלא פר ולא מעריכים אותה ולא רואים אותה, אני נותנת לה רגע הרגעה וליטוף ואוכל ורגשי, ואז אני יכולה להיות באיזושהי טרנספורמציה למבוגרת, שיכולה רגע להיות בשירות ונתינה ולראות את הילדה שלי ולראות, וואלה, אם היא הגיעה למצב שדיברה אליי, בצורה מעליבה או פוגעת, שהיא יודעת שזה בצורה מעליבה ופוגעת, כנראה שמשהו בתוכי לא יתארגן קודם כמו שצריך בתוכי, בתוך הלב שלי, או משהו שם גרם לה להיות במצב הזה.
רגע, הלכתי לאיבוד.
אוקיי.
הילד הפנימי, אוקיי, הוא עכשיו פגוע, והוא יוצא החוצה.
הוא יוצא החוצה בדרך כלל בצורת כעס. זה הרגע שהכי שכיח, זה שאנחנו יכולים להראות, כל אחד עם הכעס שלו, צעקות, איומים, לא יודעת, גם כעס יכול לצאת החוצה לשן סיגריה, או לצאת החוצה לעשות סיבוב סביב הבית, זה גם יכול להיות חוויה של כעס.
ברור.
אבל כשאנחנו בעצם מבטאים כעס החוצה, זה אומר שאנחנו בעצם באיזשהו מאבק פנימי. מאבק פנימי או בין כמה תפיסות עולם. אוקיי, נניח, טוב, יאללה, שירו מסך, סתם דוגמה, שירו מסך, ככה זה נותן לי שקט, אבל וואי, איזה פחד ואיזה חרדה, מה יהיה עליהם שהם יהיו גדולים הם כל היום במסך. אז כעס מתבטא בצורה כזאת, אבל אני חוזרת רגע לילדה הפנימית, בעצם כשיוצא הכעס מתוך הלב שלי ומתוך הבטן שלי, הוא לא רציונלי, כולנו יודעים שאנחנו לא רוצים...
כן, הוא אוטומטי.
הוא אוטומטי, אנחנו לא רוצים לצעוק על הילדים שלנו או להם עליהם, או להשתמש חלילה בכוח או בכוחנות, אבל יש מאבק ביני לבין הילדה הפנימית. הילדה הפנימית בטוחה, בטוחה שהיא צודקת, היא יושבת על ההגה, זאת שנזקקת, שצריכה שיעריכו אותה, שיכבדו אותה, שיראו אותה. הילדה הפנימית הזאת שלמשל יודעת שאין לה מקום בעולם, יודעת שאסור לה לדבר, יודעת שאף פעם אין לה קול, יודעת שאף פעם אין לה מקום, היא זאת שמתעוררת, כי היא שמה נפגעה. הילדה הזאת היא נפגעה. ואז אני שולפת את מה שיש לי לשלוף ומגיבה כזה בכעס. בעוד יש אפשרות נוספת או הזמנה נוספת, כמו אני מכירה את הילדה הזאת, יש הרבה ילדות פנימיות, בעצם כל ילדה פנימית מייצגת איזשהו חלק אחר בתוכי. אני רואה את הילדה הפנימית המתוקה, אני נותנת לה מלא מלא אהבה, מלא מלא חום, אבל מסוגלת רגע גם...
איך את נותנת לה חום?
רק בדיבור פנימי מיטיב, רק להכיר אותה.
לדבר
רק
איתה.
להכיר אותה, לדבר איתה, לראות אותה, ללטף אותה, לשיר לה, מה שצריך לתת לה כרגע. אבל אני גם מסוגלת להיות בנתינה ובשירות ובאהבה ובקרבה לילדה הממשית שלי, האמיתית שלי. להיות בגם ובגם הזה. וזה קורה לנו מלא. שהילדה הפנימית שלנו באה לבקר אותנו ודורשת וטובעת משהו מהילדים שלנו.
וואה, זה נשמע לי כמו עוד עבודה.
זה עבודה, זה ממש עבודה. אבל כן. עבודה שהיא, זה לא שכאילו יש לנו איזה יעד להגיע אליו, אנחנו לא נגיע לאיזשהו יעד.
זה לא תהליך כזה שלא נגמר?
זה תהליך שאינו נגמר, אני מניחה, יודעת, מרגישה שגם אני ואימא שלי עוברות עדיין תהליך, ואימא שלי בת 73 עוד כמה ימים, ואני בת 43, זאת אומרת, זה לא תהליך שנגמר על להיות המבוגרת. אני חושבת שמה שכן נגמר או מה משתנה באיזשהו מצב זה שאני המבוגרת, בת ה-43, בת ה-30 או בת ה-50, באיזשהו אופן מפטרת את ההורים שלי.
כן.
ואולי מפסיקה לתבוע. לתבוע מהם או לדרוש מהם את האהבה ואת הנראות, ממש מפטרת אותם מהתפקיד הזה, שאני לא נזקקת יותר, ואז בעצם אני קצת נשארת נטושה בעולם, כי הילדים שלי בטח לא אמורים לספק לי אהבה ונראות ויחס והכרה והערכה, וההורים שלי כבר אולי הפסיקו לספק את זה, או שמזמן הפסיקו לספק את זה, רק אני עדיין מתעקשת אולי לפעמים כזה לבקש את זה. בעצם, אוקיי, זהו, נשארתי אני, אחת כזאת שדואגת לעצמה ומזינה את עצמה. באהבה,
כן.
בקרבה, בערכה.
זה איזושהי חוויה של, זה גם חוויה כאילו של נטישה מסוימת, לא?
כן, גם חוויה של נטישה מסוימת, אבל אפרופו הכלים לשלום בית בזמן מלחמה, אני מרגישה שגם הכלים האלה שנוצרו ממני בתקופת המלחמה הם לא חדשים, אבל אני מרגישה שהם התבהרו לי בצורה עוד יותר מדויקת כמה הם הכרחיים עכשיו. זה הכלים שרציתי לדבר עליהם.
אז יאללה, בואי נדבר עליהם. בית. בואי נדבר עליהם.
בואי נדבר על הכלים.
הייתי בטוח. חייב רגע לעשות סדר מה זה אומר, ועכשיו
סדר, עכשיו לצלול. סודר כזה.
פחות או יותר.
פחות כן. או יותר.
סבבה, אז מה זה אומר כלים בעצם? תספרי לי רגע
כלים
מה...
כלים לשלום בית, בזמן כן. מלחמה, כמובן שאני מדברת גם על הבית הרגשי שלנו, וגם על הבית הממשי שלנו. הכלים האלה נוצרו מתוכי באופן טבעי, בתקופת המלחמה. זה כלים שאני משתמשת בהם הרבה מאוד שנים, אבל ממש, כמו שאמרתי מקודם על קשיים, הם פשוט נהיו בולטים יותר וחזקים יותר והכרחיים יותר עבורי כדי, לא, לא אומרת המילה לעבור, אלא להתמודד ולהתקיים בתוך התקופה הזאת, שהיא תקופה סופר מורכבת ומאתגרת לנפש של כולנו. אז אני חושבת שהכלי הראשון שהייתי רוצה לדבר עליו זה כלי הסליחה.
אוקיי.
סליחה, פשוט סליחה. יש, הכלי הזה הוא בדרך כלל נפוץ כשאנחנו דורשים מהילדים שלנו סליחה, או כשהגננת דורשת שהילדים שלנו יגידו סליחה למישהו אחר. אני מדברת על סליחה עצמית. עד כמה אנחנו יכולים ומסכימים לגעת בנפש שלנו, כדי להתחיל לסלוח לעצמנו, לסלוח לעצמנו על כל כך הרבה דברים, על זה שלא היינו שם, על זה שלא עשינו מספיק, על זה שלא הצלחנו לשמור, על זה שאולי עדיין אנחנו לא מצליחים לשמור, ואת זה שאנחנו עדיין לא מצליחים להחזיר, ואת זה שהסכמנו יותר מדי מסך, ואת זה שצעקנו, ואת זה שהסכמנו מלא מתוקים, ואת זה שהסכמנו להיות לא מבוסתות ועצבניות, וצעקנו ואיימנו ואיבדנו את זה והיינו על הקצה. הסליחה היא לדעתי מין כלי, שהוא בעצם התחלה של כל תהליך נפשי, שגורם להתעוררות, לטרנספורמציה, לריפוי, לחולל שינוי עמוק בתוכי, בחוויה שלי מתחיל בסליחה. קודם כל לסלוח לעצמי על מה שהיה.
וואו.
אני חושבת שבמיוחד במלחמה הזאת, רגשות האשם בחוויה שלי היו קשים.
ברור, גם שלי, כן.
והאשמה הייתה גדולה מאוד על הכל.
דיברתי על זה באחד הפרקים שכאילו, גם מי שלא היה שם וגם מי שהיה שם מרגישים אשמם באותה מידה.
ממש.
אני מרגיש אשם שלא הייתי שם ולא יכולתי לעשות כלום ולא זה, ואני מרגיש השם שאני לא עושה מילואים עכשיו, ומי שהיה שם מרגיש השם שהילדים שלו אולי נחטפו, או כאילו...
בטוח.
כולם מרגישים אשמים על הכל, כל על זה הכל. מטורף.
ואיך נתנו, ולמדינה, ולשלטון, וליריבות בינינו, כמו מלחמת אחים, איך נתנו לזה לקרות, והכתובת הייתה על הקיר, תחושת חוסר מוגנות באמת, באמת נורא נורא גדולה, ופריצות נורא נורא גדולה,
כן.
שבחוויה שלי יכולה להתחיל רגע בסליחה. זה נכון לפני המלחמה, וזה נכון עוד יותר בחוויה שלי בעיתות מלחמה. והכלי הזה גם מזכיר לי כלי שהוא כל כך נפוץ בכל כך הרבה דתות, בכל כך הרבה ארצות, שהוא כלי של הודיה. רגע, שנייה. לא פשוט. התודעה שלנו לא פעם נמשכת להרס ולחורבן, ולמה לתקן, ומה לא עשינו בסדר, ומה עכשיו לא בסדר, ומה יהיה לא בסדר. ועל החרדות ועל הפחדים, שמה יהיה עלינו ומה יהיה על הילדים שלנו, ומה יהיה על הגורל של המדינה הזאת, זה מעסיק אותנו מלא. ממש אני קולטת, ככל שאתה מתבגר יותר, אני לפחות רואה את המבוגרים, מבוגרים, מבוגרים, כמה הם עסוקים בחרדה הזאת.
במה יהיה הזה.
במה יהיה על העם שלנו, מה יהיה על המדינה שלנו, מה יהיה על הילדים שלנו. ואני אומרת, אפשר להכיל את התודעה בזה, ואולי זה גם מתבקש להכיל את התודעה שלנו בזה, אבל האם אפשר להכיל, להכיל באלף? את התודעה שלנו גם בלהודות על היש, על הקיים.
אם אפשר לעשות את זה עכשיו, זה באמת קשה מאוד. אני מרגיש שלי זה מאוד קשה, כאילו, עכשיו להיות בהודעה, על מה? על מה אני אהיה בהודעה, כאילו, אני...
על העץ זית שיש לך פה מחוץ לחדר,
כן,
על האישה שלך, על התינוקת שלך.
אני אגיד לך מה, יש לי הרגל כל יום, בערב, הרבה אנשים עושים את זה בבוקר, אני לא טוב בבוקר, בערב אני כותב לי שלושה דפים, מין סיכום יומן כזה.
וואו, מדהים.
ואת הדף האחרון, תמיד אני משאיר לתודה. אני כאילו עושה לי דף תודה, וכותב בו כל מיני דברים.
אתה מצליח עכשיו?
היה לי ממש קשה, ממש קשה, וניסיתי על דברים קטנים, תודה שאני חי, תודה שאני נושם, תודה שכאילו ממש להתחיל מהבסיס כזה, וזה לא קל, כאילו זה...
מאוד לא קל. ומאידך, אני אומרת שיש עכשיו גם את המילה שאני ממש לא אוהבת להשתמש בה, אבל פרופורציות. אז בפרופורציות, אנחנו פה, מקליטים פודקאסט.
נכון.
בעיתות מלחמה, ואפשר גם רגע להודות על זה.
לגמרי.
אני חושבת שלתרגל את התודעה שלנו באופן כללי, על מה יש לי בחיים ועל מה אני יכול להודות, זה מרחיב את הלב, אולי עושה לנו אריכות ימים, אולי עושה משהו לנשימה שלנו, ולאנרגיה שלנו באופן כללי. זה לא פותר את הבעיות שלנו בחיים. אני רגע רוצה להניח את זה, ולא פותר את כל הקשיים. ובטח לא יפתור את המצב הנוכחי שאנחנו מתקיימים בו כרגע. אבל להיות בהודעה, אני חושבת שזה בהחלט הסתה של התודעה, או הזנה של התודעה בדברים שמרחיבי לב.
לגמרי.
אז זה לגבי ההודעה. ואמרתי הזנה, זה גם כלי של רגע להתבונן מה מזין אותי. מה מזין אותי ברמת האכילה, מה מזין אותי ברמת הרגשית, ברמה התודעתית, איזה חומר נפש כרגע אני בוחרת להתעסק איתו, איזה חומר ממשי ומוחשי אני בוחרת לצרוך עכשיו. אני יודעת גם עליי שלפעמים זה מאבק פנימי לא פשוט בין לרצות לדעת ולרצות להיות חלק ולראות עוד סרטון באינסטגרם כלא מאמינה שבאמת זה היה, ויש בי חלק מאוד מאוד חזק ובהיר שיודע שזה פשוט קשה מאוד מאוד ועושה לי עצב עצום בלב וצער, וממש הבחירה הזאת היא במינונים האלה של איפה אני שמה את התודעה שלי ובמה אני בוחרת להזין את התודעה שלי, בעיניי הוא תמיד חשוב, אבל כרגע הוא קריטי. קריטי. איך אני בוחרת להזין את הנפש שלי, ואיך אני בוחרת להזין את הגוף שלי, שנושא אותי את כל הדבר הזה. אז זה גם כלי שאני מאוד מאוד ממננת, בוחרת במינונים ממש דקים ועדינים, מה נכנס לתוך הלב שלי, ומה נכנס כרגע לתוך החיים שלי.
כאילו לחשוב מה מזין אותי.
מה מזין אותי? האם הדבר הזה שכרגע אני רוצה לעשות, או כמהה לעשות, באמת יכול להזין אותי כרגע, להזין אותי בטוב. יש כל מיני סוגים של הזנה, יש הזנה שהיא גם הרסנית, אנחנו יודעים את זה,
כן.
כמובן.
אני חושב שאם אתה שנייה נהיה מודע לזה, אז, יש, אז הרצון הפנימי שלך הוא לא להיות בהזנה הרסנית. כלומר, נכון. נראה לי, אני לא יודע, אני טבע האדם שלי לפחות.
יש לי, גם וגם אבל.
יש גם וגם?
יש גם וגם.
שכאילו אם אתה שנייה חושב על מה, איך אתה רוצה להיות מוזן, אז אנשים חושבים על דברים הרסניים.
גם וגם.
וואלה.
לכולנו יש מגוון של חלקים הרסניים בתוכנו.
כן.
כאילו, ואנחנו יודעים שזה אסור, ואנחנו יודעים שלא כדאי, ואנחנו יודעים שזה יפרק אותנו, או יפיל את רוחנו, ועדיין אנחנו נמשכים למקומות האלה, זה קורה אצל כולנו.
כן.
וזה מזכיר לי את הכלי הנוסף שרציתי לדבר עליו, זה המשאבים שלנו. כאילו, יש איזושהי חוויה אולי, שהמשאבים שלנו מאוד דלים, אולי בגלל שמה שקרה בישראל, כזה משקף את המשאבים שלנו, מה שקרה פה, הוא היה משאבים מאוד מאוד, בחוויה שלי, דלים. משאבים של ידע, משאבים של, של כוח, משאבים של צניעות. Mm-hmm. כאילו המשאבים היו מאוד מאוד דלים, כי עובדה שלא יכולנו, היה מאוד מאוד קשה להתמודד עם, עם מה שקרה פה. נכון. מאוד קשה. גם אי אפשר היה להדוף ולעצור, אז חוויה פנימית של ריקון משאבים, זה משקף גם את מה שקרה פה. Mm-hmm. אני חושבת שדווקא עכשיו בעת הזאת, להתחבר למשאבים הפנימיים שלנו, לכוחות הפנימיים והחיצוניים שיש לנו, משאב זה יכול להיות ים, טבע, שהטבע יש לו יכולת מופלאה, פשוט להמשיך לצמוח.
כן.
ופשוט להתחדש, ופשוט להיות הוא. שזה יכולת מופלאה. אז מה הם המשאבים החיצוניים והפנימיים שלי? מהו הדיבור הפנימי המיטיב שאני יכולה כרגע ממש בבחירה מודעת לבחור עבורי? משאבים, mm-hmm. מה תומך בי? מה עוזר לי? עד כמה אני יכולה לבקש עכשיו עזרה ותמיכה בימים האלה? ואיזה סוג של תמיכה אני כרגע צריכה? Mm-hmm. יכול להיות מגע, וזה יכול להיות שיחה, וזה יכול להיות כל דבר שוב, וזה יכול להיות רגע בינג' של איזושהי סדרה שלא לא קשורה למה שקורה פה עכשיו, אבל מה באמת משאב עבורי שיכול באמת בצורה המיטיבה ביותר להזין אותי.
וואו.
אני חושבת שזה ממש ממש קריטי בתקופה הזאת, עוד ועוד ועוד, להסתמך על משאבים פנימיים וחיצוניים, אבל שהם שלנו, שהם בבירתנו, שהם נתונים בהישג ידינו.
איזה קשה. כאילו זה באמת, סליחה, סבבה, הודעה, אני יכול להבין איך זה עוזר, אבל כאילו, איך עכשיו אני מגייס משאבים, מאיפה, כאילו, באמת אני מרגיש שאין לי, כאילו, שאין משאבים.
שאלה מעולה, זה קצת כמו שלפני כמה ימים דיברתי עם איזה אימא, ושאלתי אותה משאב, מה המשאב שלה? אז היא אמרה לי ילדים, אז הסתכלתי עליה, שוב, ואז היא אמרה, כן, נכון, הם גם מרוקנים אותי, הם גם שואבים ממני, הילדים, שואבים אפילו יותר לפעמים ממה שאני רוצה לתת או מסוגלת לתת, אבל מצד שני הם משאב. אז באמת אני מחזירה רגע את השאלה, איפה אני מוצאת המשאבים שלי, איך אני מוצאת המשאבים שלי, אני חושבת שהמשאבים שלנו הם קצת גם מזינים אותנו, זאת אומרת, המשאבים שלנו מעבר לזה שהם מזינים אותנו, once אנחנו מוצאים רגע משאב ראשון, כבר משהו מתקיים.
כן.
זאת אומרת, רגע למצוא אותו, את הדבר הראשון, זה נותן לי את הכוח כדי למצוא את הדבר הבא, שאולי ממשאב אותי. צריכה להתחיל בקטן ובצעדים איטיים ממש, בפשוטים ממש, כמו ללמוד ללכת מחדש פה, באדמה הזאת, בחוויה שלי, אחרי השבעה באוקטובר. להתהלך פה מחדש בצעדים איטיים, ולחפש עוד משאב, עלה. עלה שנפל רגע מעץ של זית. אוקיי, זה ממשאב אותי. אוקיי, זה נותן לי אולי לרגע את הכוח למצוא את המשאב הבא. ובאותה נשימה, אני אומרת שיש גם איזשהו כלי להסכים באיזשהו אופן להתפרק או לפרק. Mm-hmm. גם ככה, כל כך הרבה דברים התפרקו עכשיו ונחרבו ונהרסו. שאלה גדולה שאני שואלת, האם יש איזשהו משהו בתוכי שמבקש להתפרק? אמונה, תפיסה, חלק בתוכי, משהו שאני בוודאות יודעת על הילדים שלי, או בוודאות יודעת על הזוגיות שלי, או בוודאות יודעת עליי.
כאילו תבניות כאלה שיש לנו על החיים?
תבניות, דפוסים, פחדים, כמיהות, מנגנוני הגנה, דברים שהם נראים לנו כי ככה זה, או כי אני חייב, או כי אין לי ברירה.
כן.
האם באמת, האם אני יכולה לפרק לרגע את האמונה הזאת כי אני חייב, או כי אין לי ברירה? דרך אגב, אחד הכלים המשמעותיים שאני מלמדת בליווי אישי וקבוצתי שאני עושה, זה להתחיל להניח סימני שאלה. הילד שלי תמיד תמיד קשה לו, הילד שלי תמיד היה לו מבוסת, הילד שלי יש לו קושי בביסות כזה ובביסות אחר, הילדה שלי תמיד מפונקת, היא תמיד עצלנית, היא אף פעם לא מתחשבת, היא לא רואה אף אחד. מין ידיעות על ילדים צעירים, גם מבוגרים, על ידיעות מאוד מאוד נחרצות ועמוקות שיש לנו כלפי הילדים שלנו, או כלפי עצמנו, לא, אני אף פעם לא, או אני תמיד. האם אפשר להתחיל להניח סימני שאלה? מזכיר לי טיפה חוויה של פירוק, לכן זה עלה לי עכשיו ולכן אמרתי, האם אני יכולה להתחיל להניח מרווחים וסימני שאלה בתוך התודעה שלי, בתוך האמונות שלי ומתוך התפיסות שלי?
וואו.
אני מרגישה שהמציאות דחקה אותנו כל כך לקצה, אנחנו על המצוק בחוויה הפנימית, על המצוק. שאין לנו ברירה אלא להתחיל להניח סימני שאלה.
וואו, ממש, ממש. אנחנו ממש בקצה.
ממש בקצה, כן.
אני מבין את הכלים, ואני רגע חוזר לפרקטיקה היומיומית, של אני עכשיו עם ילד בן 5, שרוצה לראות טלוויזיה, ואני צריך עכשיו, לא יודע, להבין אם זה מה, כאילו, איך אני מבין בסוף, ואני ממש, לא יודע, רוצה שוקולד עכשיו. אני לא יודע אם זה מזין אותי, אם זה משאב בשבילי, אם זה סתם, איך אני מבין, איך אני משתמש בהם בכלים האלה, בפרקטיקה.
גם אתה לא יודע, ואתה תסכים שאתה לא יודע, וגם אתה במרחב של חקירה, אתה מתנסה בזה. ואז אתה רואה, רגע, זה הזין אותי, או שזה פירק אותי. אני לא חושבת שאף אחד מאיתנו כרגע, באיפה שאנחנו מדברים, בבועת אולי פרדס חנה, אנחנו לא מדברים על דברים הרי גורל.
כן.
אני מתנסה, אני מתחיל להתנסות בדברים האלה, אני רוצה לראות מה זה אומר לתת לילד שלי עכשיו לראות מסך. רגע, מה בעצם הפנטזיה שלי? האם יש פער בין הפנטזיה שלי של צפייה בטלוויזיה, או להיות הורה שאומר לילד שלו אסור או מותר? מה הפער שנוצר פה בין ההורה שאני חשבתי שאני אהיה, שאני רוצה להיות, להורה שאני בפועל? רגע, מה הפחד שלי מהמסך הזה? מה החרדה המאוד מאוד גדולה שלי? האם החרדה היא לעתיד? איזה מין ילד אני אגדל להיות? בעצם אני מגלגלת עיניים טובות פנימה לפני כל דבר שאני עושה, כמעט כל דבר שאני עושה, ושואלת אותי מאיפה זה בא, מאיזה מקום זה בא, האם זה צורך, האם זה כמיהה, האם זה פחד, האם זה מנגנון הגנה, האם זה משהו שקשה לי לשאת, אז אני ממש מזניחה, כי גם על זה אפשר רגע להגיד. אני הייתי אימא נעדרת בשבועיים הראשונים, זאת אומרת, הייתי
נעדרת
מאוד, בעין. נעדרת בעין, הייתי מאוד בנוכחות, אמנם, נוכחות אבל פיזית, בנוכחות האנרגטית שלי, אני הייתי מול...
וויינט וטלפון, כן.
וויינט, פייסבוק, מבזקים, ההורים שלי, רגע, פיקוד העורף, רגע להבין, רגע כן. לדעת, רגע להרגיש איזושהי כביכול תחושה של שליטה, ותחושה של עונות, של אני צריכה משהו לדעת, או אני צריכה להיות חלק, או לי היא תתעוררי, תהיה חלק. זה קול כזה פנימי שמישהו שתה לי, כנראה שהייתי קטנה, לי היא תהיה חלק. הייתי בהיעדר... הייתי בהיעדר, אני סולחת לעצמי לגמרי על המקום הזה.
הרגשת אשמה שאת בהיעדר?
היו חלקים שהרגשתי אשמה, והיו חלקים שהרגשתי שאני ממש ממש, תודה לאל שאני גם בהיעדר, כי כרגע אינטראקציה מאוד מאוד משמעותית ועמוקה עם הילדים שלי ביומיים, שלושה הראשונים, לא היה אפשר בחוויה שלי. כמו רגע להחזיק מציאות שהעולם הוא טוב ויפה, עדיין, אבל העולם הוא לא גן עדן, בכלל לא גן עדן.
נכון.
וילדים שלי הם ילדים גדולים, יודעים, רואים, שומעים, מבינים.
מבינים מה קרה בשביעי באוקטובר?
מבינים, יודעים.
וואו.
כן, בטח יודעים.
מטורף.
התעוררתי בבוקר שבת לתוך ידיעה נוראית, שחברה מאוד מאוד טובה של אמא שלי נרצחה במיטתה בקיבוץ רעים.
וואו.
וזה היה 9 בבוקר שלי ביום שבת, רק פקחנו את העיניים, אז הילדים ישר נכנסו לתוך המציאות הזאת בעצם. שאלה מאוד גדולה שהולכת איתי מהשבעה באוקטובר, איך אני מספרת לילדים שהעולם הוא טוב ויפה,
כן.
אבל הוא לא גן עדן, ויש בו גם רוע, ויש בו גם אנשים רעים.
נכון. יש בך כעס על היקום גם? כאילו על...
הרבה זמן כתבתי גם בפייסבוק, וגם לא הרגשתי כעס בכלל.
וואלה.
המון המון זמן לא הרגשתי כעס, הרגשתי אשמה, הרגשתי אובדן, הרגשתי צער, הרגשתי כאב עצום, הרגשתי חרדה מאוד גדולה, נועלת את הבית, אמרתי. אבל לא הרגשתי כעס, אני חושבת שמהרגע, אני לא זוכרת אם זה היה לפני שלושה שבועות, שהתחילו להגיעו הידיעות והעדויות על המעשה זוועה וטבח שנעשו בנשים, אני חושבת שאז התחילה לעלות בי כעס וזעם. אבל אם אני רגע אומרת כעס וזעם לעומת עצב ואובדן, עצב ואובדן תפס אצלי כרגע מקום הרבה הרבה יותר גדול מאשר כעס. אני עדיין בדיאלוג איתו עם הכעס הזה, בודקת אותו, שואלת איפה הוא יכול, אם בכלל או רוצה לבוא עוד לידי ביטוי בתוך החיים שלי כרגע. כעס זה רגע שכולנו מרגישים בדרך כלל, ודווקא הפעם פחות הרגשתי אותו.
מעניין.
מעניין, כן.
אבל את מאוד מחוברת לתחושות שלך, וזה בעיניים דבר מבורך.
הילדים שלי ילצו אותי, אין לי ברירה.
כן, הילדים, זה הגיע מהילדים?
האימות איתם, או הקונפליקט איתם, או האי הסכמות איתם, או בעצם הגדילה שלי כאימא, זה מה שהרצון שלי. הרצון שלי להתפתח ולהשתנות ולבדוק ולהתרחב בתוך האימהות שלי, ולשבת בנוח קצת יותר בכיסא של האימהות שלי, וכל מה שלמדתי וכל הכלים שאספתי, הביא אותי להיות במצב של חקירה, של התבוננות, רכה וחומלת ועדינה עד כמה שניתן כלפיי, אבל בהחלט במרחב של חקירה. אם אני יודעת שכרגע הילד שלי או לילדה שלי יש קושי, קושי רגעי או קושי מתמשך שקרה, לא יודעת, שבוע שלהם או חודש שלהם, אני יודעת שקודם כל אני מגלגלת עיניים טובות פנימה ומסתכלת, רגע, מה בתוך הרגשות שלי והתדר שלי והרגשות שלי והמעשים שלי והתפיסות שלי והאמונות שלי יכל אולי להתחבר למה שכרגע הילד שלי עובר ומרגיש עכשיו. בדרך כלל זה נולד אצלנו.
וואו.
בדרך כלל זה נולד אצלנו, כי אנחנו הצינור של העולם ושל היקום לילדים שלנו. זה אחד כן. מהתפקידים שלנו בחוויה שלי לפחות.
ממש. מסכים. רציתי לשאול אותך כמה שאלות. האם עסקת בליווי וריפוי בבתים לפני שהיית אימא?
לא. כשהבת שלי הייתה בת 8 חודשים, עזבתי את מה שעשיתי לפני.
שמה זה היה?
שיווק ופרסום.
אשכרה.
כן. ובגיל 8 חודשים גם אני אמרתי לי שאני לא אהיה אימא שלי. אוקיי, אז מה עושים? ואז התחלתי את המסע שלי.
וואו.
ועוד למדתי ועוד למדתי ועוד התנסיתי ועוד חקרתי ועוד התבוננתי, והיום תודה 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 שיש לי ארגז של ידע וניסיון וכלים על בשרי, מה שנקרא, ועל כל כך הרבה שנים של לימוד וחקירה, שהיום אני גם מסוגלת ליצור דברים שקשורים לאימהות שלי ולהורות שלי, שזה גם מקסים פתאום גם לגלות את מרחבי היצירה. אני חלק מתיאטרון הידית, ולומדת שם שנה שנייה במסלול של הוצאה לאור, אז והנושא שאני חוקרת אותו הוא מערכות יחסים, אימהות וזוגיות, בתוך הבמה, בתוך המרחב הזה של היצירה, איך אני מביאה לידי ביטוי את החלקים האפלים לפעמים, או המורכבים, או אלה שדורשים בנייה מחדש וארגון מחדש, איך אני מביאה אותם על הבמה.
וואו. כן. זאת גם מוציאה את זה בתור יצירה.
גם בתור יצירה.
מדהים.
כן.
ועוד שאלה שאלתה לי, זה אם עכשיו אני נותן מצב שככה, אני חושב שהרבה מאוד זוגות ומשפחות חוות היום, יש לחץ בבית, ויש אווירה של כל אחר הצף, אין לי מילה אחרת יפה להגיד את זה. כל הכאבים, כל הפחדים, כל הכעס, כל הפערים צפים. מאיפה להתחיל? כאילו מה הדבר הראשון שהיית אומרת לאנשים, תעשו את זה קודם כל?
האתה? העתה של תנודות התודעה, התבוננות, פנימה, לראות איך אני מונחת, מה עובר עליי, מה מפעיל אותי, מה משפיע עליי, מה הפחד הנורא גדול כרגע, מה הכמיהה הכי גדולה, אבל קודם כל העתה. העתה, ואז התבוננות. וסליחה, שתמיד זה התחלה מדהימה.
שהיא חלק מהכלים.
שהיא חלק מהכלים לגמרי.
כאילו מה, לעצור כזה? להבין?
לא לעצור. אפשר לעצור, החיים ממשיכים בכל מקרה, נכון?
כן.
אפילו אחרי אובדן כל כך גדול, יש חיים שנולדים, וחיים שממשיכים, וחיים שנוצרים ממש ברגעים אלו.
זה מטורף.
אנחנו לא יכולים לעצור. אנחנו לא יכולים לעצור, אבל אנחנו יכולים רגע להיעט, גם אם משהו נראה לנו נורא נורא חריף, ונורא נורא גדול, ונורא משברי, ונורא נורא דרמטי, לתת לזה מלא מקום, לסלוח ולהיעט.
מדהים.
ואחר כך לגלגל עיניים טובות פנימה, כדי להתבונן איך אני מונחת, ומה נורא 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 מפעיל אותי.
מדהים, טוב. יש איזה משהו שבא לך להגיד לסיום? איזה מסר? איזה משהו ש...
אני מרגישה שקרבה ואהבה, זה כלי ממש משהו נראה obviously, ונראה כאילו כולם משתמשים בו כל הזמן. אני ממש מרגישה שאני זקוקה להגביר את הקרבה והאהבה אל עצמי, ואל האהובים שלי ממש בימים אלו עוד יותר. לעבוד במלאכת שיקום הלב, לעבוד במלאכת ריפוי הלב. אני יכולה להגיד על מה שיצא, ביום ראשון אנחנו יוצאות ליער המאכל, בבית לחם הגלילית, לריטריט אמהות, לריפוי וריכוך הלב שלנו.
וואו.
אני חושבת שלשמור על העורף.
מה, כמה זמן?
אנחנו יוצאות לאחד יומי בינתיים.
אוקיי.
כן. ואני חושבת שלשמור על העורף שלנו, ולרקח את הלב שלנו, ולהביא עוד קרבה ועוד אהבה, קודם כל אל הבית הפנימי והרגשי שלנו, זו המלאכה הכי טובה והכי משמעותית שתלך איתנו ועם הילדים שלנו לנצח. דווקא מדהים. ככה איך יזכרו את הימים האלה של המלחמה, בעד כמה אנחנו היינו קרובות ואוהבות אותנו ואת הילדים שלנו כמובן.
מדהים. את בעיקר, המטופלות שלכם בעיקר אימהות, נשים?
לא, יש לי חצי, אני חושבת שהמטופלים שלי הם זוגות, יש לי גם כמה גברים, ויש לי גם נשים, גם גברים רוצים לעשות שלום בית פנימי, וגם הגברים לא רוצים לפעמים להיות האבות שלהם.
בטח.
ורוצים לגדול בתוך ההורות שלהם, ולצמוח בתוך ההורות שלהם, ומאמינים כמוני, שהילדים שלנו הם שער לצמיחה הרגשית, ההתנהגותית, התודעתית והרוחנית שלנו.
מדהים. טוב, וואי, לי, ממש תודה שבאת.
שמחה רבה שהזמנת אותי, תודה.
איזה
רבה.
כיף. ותודה לכם ולכן שהזנתם לנו. נתראה בפרק הבא. יאללה, ביי.
ביי ביי.